שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ויקרא, מתחילים חומש חדש, ובתוך פרשת ויקרא יש לנו את הלבונה. היום נדבר על הלבונה, ולשיעור קראתי גבעת הלבונה, כי הלבונה הזאת שנמצאת בתוך המנחה ובעוד כמה מקומות כפי שנראה בהמשך, היא הופכת להיות שם של בעצם הר הבית, ירושלים, הר הבית, מקום של בית המקדש, המקדש עצמו, לפי חלק מהמדרשים, גבעת הלבונה. אז מה פשר הלבונה, מה התפקיד שלה, ומה פשר הכינוי הכללי הזה של גבעת הלבונה, ואיך הר המוריה הפך לגבעת הלבונה. זה הר או גבעה? אז בואו נתחיל. תראו איתי ביחד מקור א', דבר ראשון, קורבן מנחה. ונפש, כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת יהיה קורבנו. כלומר, את המנחה מביא מסולת, כידוע, מנחה, זה קורבן של אני, לכן זה ונפש כי תקריב, מקריב את נפשו, אין לו גרוש, ולא יכול להביא בקר, אז הוא מביא לפחות מן הצומח, הוא מביא סולת, יהיה קורבנו. ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה. אז שימו לב, יש לנו סולת, שמן ולבונה. הלאה. והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה על כל לבונתה, והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה. אז בואו נתחיל אחד אחד. קודם כל יש פה פעולת קמיצה, שנמצאת דווקא במנחה, מאוד מעניין. כלומר, מה זה קמיצה? הכהן מכניס את ידו ולוקח עם שלושת האצבעות האמצעיות מתוך החמישה, קומץ, זה צריך להיות בול בתוך שלושת האצבעות, לא פנימה, לא החוצה, בול מה שיש בתוך שלושת האצבעות זה קומץ. עכשיו שימו לב, אז יש פה קודם כל קומץ, מה זה הקומץ הזה? מה זה קומץ? ככה, אלכסים, קומץ. מה רוצים להגיד בקומץ? עכשיו, הוא לא קומץ, שימו לב, מסולתה משמנה על כל לבונתה. מה זה על? מה הכוונה? תכף נראה רשי. והקטיר הכהן את הזכרתה. מה זה הזכרתה? לכאורה הפשטות זה הקומץ, אבל אנחנו נראה שהזכרתה זה גם הלבונה. למה זה נקרא הזכרתה? למה אנחנו לא מוצאים את זה במקומות אחרים? פה פתאום זה הזכרתה. מה העניין? אומר רש"י, ויצוק עליה שמן על כולה. כלומר, את השמן, כשהוא שם על הסולת, הוא שם על כל הסולת, על כולה. ונתן עליה לבונה על מקצתה. ויצק עליה שמן, זה על כולה. ונתן עליה לבונה על מקצתה. כלומר, יש פה שלושה רכיבים, סולת, שמן, לבונה, השמן על כל המנחה. אבל הלבונה ככה על הצד, ככה מקצת, שאינה נבללת אימה ולא נקמצת אימה. הלבונה לא נבללת ולא נקמצת עם הסולת. השמן כן, השמן נבלל ונקמץ עם הסולת, אבל הלבונה לא. עכשיו למה? כלומר, אם זה חלק מהמנחה, אז חלק מהמנחה. אם זה לא, אז מה שמת את זה? עכשיו ממשיך ואומר רש"י, שלאחר שקמץ, מלקט את הלבונה כולה מעליה ומקטירה. הוא לא משאיר כלום מהלבונה, הוא מלקט את כל הלבונה ומקטיר את כל הלבונה. כלומר, הקומץ, הבלילה והקומץ זה מהשמן והסולת. אבל הלבונה לעומתה, את כל הלבונה מקטירים על המזבח, ולא בוללים אותה ולא קומצים אותה. האם קמץ, נגיד שהוא כן קמץ, ועלה בידו גרגיר מלח, שגם הוא לא צריך להיות חלק מהקומץ, או קורט לבונה פסולה. אני לא מבין. למה אתה צריך לקחת את הלבונה, לשים אותה בקורבן ולעשות אותה מין משהו שונה, משהו שלא נבלל עם הקורבן, משהו שלא קומצים אותו, ולהפך אם קמץ, פסל את המנחה. מה, אז מה העניין? אומר רשב"ם, מה זה הזכרתה? שאלנו גם מה, למה לקרוא לזה הזכרה לחלק שעולה על המזבח, הזכרתה. אומר רשב"ם, לשון זכר, רגיל אומר בלבונה, מפני הריח העולה. וכן כתיב בישעיהו, מזכיר, בישעיהו סמכבב, פסוק שנביא אותו בהמשך, מזכיר לבונה. וכן בלחם הפנים, והייתה ללחם להזכרה, תכף נראה שיש לבונה לא רק במנחה, אלא גם בלחם הפנים. אז כל פעם שיש לבונה, יש לשון של זכר, מזכיר לבונה, ללחם להזכרה, ופה את הזכרתה. אז מאוד מעניין, כי לכאורה חשבנו שהזכרתה זה הקומץ, וזה בוודאי נכון. לכאורה זה גם הלבונה, ואולי אפילו במובן מסוים זה יותר הלבונה מאשר הקומץ. ממשיך, הלאה, אנחנו רואים את האלשיך. האלשיך הקדוש אומר לנו בעצם איזשהו הסבר מתוק, למה יש פה סולת, שמן ולבונה? בואו נראה. אומר האלשיך הקדוש, מקור א' שורה חמישית בסוף השורה, הנפש כי תקריב. מי היא? מי זאת נפש כי תקריב? מי זאת? איש כזה שסולת בלבד הוא קורבנו. אין לו כסף להביא איזה כבש, אין לו. הוא מביא סולת. נפשו ודאי היא המקרבת עצמה, ובזה אבחר. אני בוחר בזה שמביא לי את הנפש שלו. לא יש לו כסף, הוא הולך קונה איזה כבש ככה, מה זה בשבילו שום דבר. אלא הוא, אין לו, והוא הולך מביא את הסולת הזאת, הוא מה שנקרא, נפשו ודאי היא המקרבת עצמה. לכן כתוב, ונפש כי תקריב כידוע. אז, ואומר, כי הוא סולת נקי. ועל ידי היות קורבנו משולל פניות, כלומר, חלוטין מקוונן לרצון השם, ויצא קלי השמן שהוא משל אל אור השופע, שיערה עליו, על הנפש, רוח מלמעלה. זה כמובן בדילוגים באלשיך, כי לא יכולנו לשים את כל האלשיך פה על הדף, אבל שימו לב מה אומר האלשיך. אומר האלשיך, כיוון שהאיש הזה בא, מביא את הסולת, הוא מביא את הנפש שלו, בלי שום פניות, ממש כולו לרצון השם, אז הוא זוכה שיהיה גם שמן בתוך הסולת, כי שמן מה זה? אור שופע. למה? כי רוח תשפע על הנפש שלו. ואז, על ידי כן, יזכה שיעלה עליו נשמה על הרוח, שהיא תתייחס אל לבונה, שהיא הנשמה בעלת לבנות זכה. אומר אלשיך הקדוש, תראה, הסולת זה הנפש של הבן אדם. אין לו כסף, הלך הביא קורבן מן הצומח, לא יכול לקנות כבש. אז הוא מגיש את הקורבן בלי פניות, בטהרה, בנקיות גדולה, מביא את עצמו. ברגע שהוא מביא את הסולת, אז הוא זוכה לשפע של רוח. הסולת עצמה זה הנפש. אחר כך הוא עולה אל רוח, דרגה יותר פנימית בתוך כוח החיות שבו, והרוח הזאת זה השמן, האור השופע. אחר כך, מתוך כך, הוא זוכה למה? זוכה לנשמה שתתגלה בתוכו, וזה בעצם כבר, כשהוא מגיע לנשמה, זה כבר מה? זה הלבונה. אז הלבונה, איך הוא קורא לזה? לבנות זקה. תתייחס לבונה שהיא הנשמה בעלת לבנות זקה. אז מאוד יפה, אבל עדיין לא הבנו. למה הלבונה צריכה להיות לא נקמצת, כאילו לא נבללת, מונחת בקורבן וכאילו לא ממש נבללת איתו? אפשר להגיד, מאוד פשוט, אם לבונה מכוונת לנשמה, אז הרי אומר לנו בעל הלשם שבו והחלמה, שהרוח והנפש נמצאות בתוך ממש גוף האדם, אבל הנשמה אין לה ממש משכן בגוף, אלא היא כאילו חופפת על האדם מעל ראשו. כן? בחלק העליון של ראשו, רק הקצה התחתון שלה חופף על ראשו של האדם, ובעצם לפי זה אפשר להגיד, הלבונה גם נמצאת פה, אבל הלבונה לא נבללת עם הרוח והנפש, כמו שהנשמה היא חופפת, חופפת מעל האדם, ולא ממש שוכנת בתוך גופו לגודל גובהה. אבל עדיין צריך להבין, זה מאוד יפה, עדיין צריך להבין למה זה אזכרתה. למה להכנות את זה, והרשב"ם אמר לנו שלשון הלבונה כולה, סליחה, לשון זכר, רגיל אומר בלבונה מפני הריח העולה, אז זה תמיד זכר, ועוד אומר לנו מזכיר לבונה, הייתה ללחם להזכרה, וכאן זה באמת מזכיר לנו את לחם הפנים. אז בואו נראה עוד מקום שבו נמצאת הלבונה, ואולי שם נוכל להבין מה תפקיד הלבונה. תראו איתי ביחד מקור בית, ויקרא כף דלת, ואפית אותה 12 חלות, כלומר, מכינים לחם הפנים, לכינים 12 חלות, ושמת אותם על השולחן הטהור לפני השם. אני אומר שוב, אנחנו כל מיני מקורות מכירים פה בדילוג, כן? כדי שהדברים יוכלו להיכנס איכשהו על הדף. ואפית אותה 12 חלות, ושמת אותם על השולחן הטהור לפני השם, ונתת על המערכת, עכשיו איך שמים את זה על השולחן? שתי מערכות, 6 חלות בעמודה אחת, 6 חלות בעמודה שנייה, 6, 6. הלאה, ממשיכה התורה ואומרת, ונתת על המערכת לבונה זקה, שמים שני בזיחי לבונה, יש שתי עמודות, שני בזיחי לבונה. בזיחים זה כמו כפות כאלה, ששמים בתוכם את הלבונה, והם מונחים על השולחן בין שתי המערכות. עכשיו, אז אומרת פה התורה, ונתתה למערכת לבונה זקה, שימו לב לביטוי לבונה זקה, כן? לבונה זקה, והייתה ללחם להזכרה. עוד פעם, עכשיו פה ללחם להזכרה, עוד פעם הזכרה. וזה לפעם זה ללחם הפנים. עכשיו, ביום השבת, ביום השבת, מה הכוונה? כל שבת, כל שבת. כאילו שזה חוזר על עצמו בכל שבת. יערכנו לפני השם תמיד מעת בני ישראל ברית עולם. כלומר, יש פה דבר עמוק מאוד בעניין של הלחם, ברית עולם. עכשיו, אומר רש"י שאין מן הלחם לגבוה כלום, אלא הלבונה. לכן זה נקרא הזכרה, למה? והיא לזיכרון ללחם, שעל ידה הוא נזכר למעלה כקומץ שהוא הזכרה למנחה. אומר רש"י, הלבונה ללחם הפנים, זו ההזכרה של לחם הפנים. על ידי הלבונה שלוקחים את הבזיחים האלה בכל שבת ומקטירים אותם, ועל ידי זה, ואחר כך לוקחים את הלחמים ושמים לחמים חדשים, בזיחים חדשים וכו', אבל הבזיחים האלה, הלבונה הזאת שעולה על המזבח, זה בעצם מה שגורם ללחם להיזכר. מה זה להיזכר? כי בכל שבשמיים כאילו מזכירים את הלחם ומשפיעים לו שפע. משפיעים שפע ללחם. ואנחנו נראה בהמשך שבעצם השפע שהולך ללחם, זה שפע שהולך לכל העולם. כן? זה השפע לכל המזון, לכל הפרנסה. אז בעצם מה יוצא? שכל הפרנסה של העולם וכל השפע של העולם, בכל הצד הכלכלי, הלחם, אנחנו מתעסקים פה עם לחם, הוא בא מאותה לבונה של לחם הפנים, שבכל שבת מקטירים את כולה על המזבח. עכשיו שימו לב שגם פה הלבונה והלחם כביכול בנפרד, חס ושלום בנפרד, במובחן, בהבחנה ברורה, כשהלבונה עולה על המזבח והלחם נאכל. עכשיו, הלבונה הזאת, שעולה בעצם על המזבח, היא המזכירה, היא המביאה את השפע, אבל שימו לב, עכשיו זה יוצא, אפשר לחבר את זה בצורה מתוקה לדברי האלשיך. האלשיך אמר שהלבונה במנחה זה הנשמה. אמרנו, הסולת זה הנפש של הבן אדם, שהוא מביא את נפשו, זוכה לאור זה השמן, והלבונה זה האור הנשמתי שגם שופע עליו, כיוון שהנשמה אומר עלי שם רק חופפת על האדם, אז הלבונה לא נבללת עם המנחה. אפשר להגיד גם פה, זה מתרחש בכל שבת, למה? כי שבת זה הנשמה של השבוע, ומהאור של שבת קודש מתברכת הפרנסה של כל השבוע. אז במילא הלבונה הזאת היא כביכול השבת לעומת ימי המעשה, הלבונה לעומת הלחם זה שבת לעומת ימי המעשה, הלחם זה הפרנסה וכו', אז זה הלחם, לחם הפנים, והלבונה זה השבת. אז כאילו הלחם הוא ששת ימי המעשה, לבונה היא שבת, ולכן בכל שבת מעלים את הלבונה, מקטירים אותה, כי עכשיו זה היום של הלבונה, זה יום שבת, היום הנשמתי, שבעצם מאיר אל כל הלחם, אל כל המזון וכל הפרנסה של כל השבוע. עכשיו השאלה היא, אבל עדיין, אז למה לבונה זה זיכרון? למה הזכרתה? את זה עדיין לא פתרנו. כלומר, המשכנו את הכיוון של האלשיך, אבל עדיין לא מובן. מקום שלישי שבו נמצאת הלבונה, זה בקטורת. תראו איתי ביחד, מקור ג' שמות פרק למד. קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה. טוב, אז מה שנקרא ברוח התקופה, היום כולם חושבים שסמים זה הדבר שבזכותו יבחרו בכלל הכנסת. הבנתם לאן הגענו? לא, אני רק שואל, חבר'ה, אני לא הולך להיכנס פוליטיקה, אל תדאגו. אני רק שואל, אם הבנתם איפה אנחנו נמצאים? כלומר, אם אתה רוצה להיות אלקטורט חזק, ככה לקבל בוחרים, דבר על סמים, אחי. כאילו אין בעיות, אין פיגועים, אין התמודדות, רק דבר על סמים והם יבחרו בך. זה הכל בסדר. כן? אז בוא נבדיל בין סמים לסמים, נחזור לעניין שלנו. אז קח לך סמים, סמי הקטורת, שזה חס ושלום, לא הסמים ההם. קח לך סמים, שימו לב, נטף ושחלת וחלבנה, שלושה סמים, נכון? נטף, שחלת וחלבנה. ואז פתאום אומרים, סמים, עוד פעם. ולבונה זקה. רגע, רגע, רגע. מה הכנסת לי את המילה סמים עוד פעם? בין נטף, שחלת, חלבנה, לבין הלבונה. הכנסת לי באמצע עוד פעם את המילה סמים. מה אתה רוצה להגיד בזה? ולמה לבונה אתה קורא לה לבונה זקה? מה זקה? מה? ומה? נטף? לא, לא זקה. מה? למה לבונה זקה דווקא? מה אתה רוצה להגיד בזה? עכשיו תראו, בסידור הרשש יש אמירה מאוד קבלית, אבל אנחנו נוציא ממנה מה שאפשר לרמת הדרש. בפיתום הקטורת אומר הרשש, לבונה גימטריה אדון יחיד. אדון יחיד בגימטריה זה יוצא 87, לבונה כפי שהיא כתובה בתורה זה למד ב' נון ה' ללא וב, זה גם, זה בתורה כתוב ללא וב, כן? זה 87, אז זה אותו דבר, אדון יחיד ולבונה אותה גימטריה. אז לפי זה הלבונה באה לבטא את אדנות הבורא בתוך המציאות הארצית, כי אני מזכיר לכם שאמרנו כבר הרבה פעמים, שבעל הלשם שבו והחלמה, שהיורצייט שלו היה שבוע שעבר, כן? זכותו יגן על כולנו, הוא בעצם מלמד אותנו שם אדנות, זה שם של המלכות, של השכינה הקדושה, של שורש נשמות ישראל, השכינה הקדושה. אז אם אתה אומר אדון יחיד, אז אם היית אומר לי אדנות, אז הייתי אומר טוב, אתה מתכוון לשכינה עכשיו. הוא אומר לא, הוא אומר אדון יחיד. מה אתה רוצה להגיד ביחיד הזה? כלומר, יש פה המלכה, אדון יחיד. כן? עכשיו, הוא ממשיך הלאה ואומר שהם זון, כלומר זה המדרגות לכאורה היותר נמוכות בהתגלות האור האלוהי, להעלות את מקיף דניצוצים. אז לכאורה לבונה זה מקיף, אבל זה מקיף של ניצוצים, כלומר מקיף של האורות שנפלו למטה. ואני מזכיר לכם שדיברנו בעבר, שהקטורת היא העבודה של קשורת. מה זה קשורת? ללקט את כל הטוב שמסתובב בתוך העולם, בתוך כל מיני סיטואציות, מצבים, אנשים, מקומות, כל מיני דברים, תחבויות, שיש בהם הרבה לא טוב, אבל יש בהם גם נקודה טובה. ליקוט הנקודות הטובות, זה נקרא קטורת. לקשור את כל הטוב לשורשו. אבל הרב קוק מכניס אותנו למקום מאוד קדוש בעניין הזה, וגם מסביר לנו למה הלבונה פתאום קיבלה נטף, שחלת וחלבנה, סמים, לבונה זקה. מה זה? אומר הרב קוק כך, אור הנשמה, מקור ג' שורה שנייה, אור הנשמה שהקטורת מרמזת עליו, כן, זה אור נשמה עליון, אלוהי, היא מודיעה שאין שום דבר רע ומכוער במציאות מצד הערת הכלל, וכל מה שנראה מכוער ורע ישוב להתהפך לטוב גמור ולקודש עליון. יש כאלה שלא הבינו את הרב קוק, ויש פסקאות מפורשות ברב קוק, שזה צריך ללמוד הרב קוק כמו שצריך, לא לקחת משפט וללכת הביתה, כן? הרב קוק אומר שיש רע בעולם, זה ברור, אבל הרע הזה, כשאתה מסתכל במבט הכולל, המכליל, הרחב, שמסתכל על כלל ההיסטוריה ועל כל מהלך העולם, בסקירה אחת אלוהית, סקירה כוללת, אז אתה מגלה שלכל רע גם יש תפקיד בתיקון הטוב, ואתה מגלה גם שהרע הזה בסופו של דבר יתהפך אל הטוב, ושגם בכל רע מסתתר הרבה טוב וכן הלאה. ועל כן נסמכו נטף ושחלת לחלבנה. למה? חלבנה ריחה רע, דיברנו על זה. לפני כשבועיים דיברנו על החלבנה שריחה רע. לא, עכשיו, אז למה הנטף ושחלת נסמכו לחלבנה? להודיע שאין רע מוחלט בעולם. הנטף, יש בו תכונה כזאת של סילוק הרע והכיעור מהדבר הרע. אז מה זה נטף? מה נטף עושה? מסלק את הרע. יש דבר רע, הוא מסלק את הרע שברע. משאיר רק את הטוב שברע. אלא שיש עוד כוח המהפך את כל הרע לטובה. אז יש כוח יותר גדול, שהוא לא רק מוציא את הטוב מן הרע, אלא הוא גם הופך את הרע עצמו, הופך אותו לטוב. כן? וזאת היא בוודאי סגולת השחלת. ואחרי ששחלת, ואחרי ששלושת הכוחות הללו, מגלים את כוחם בפרטיות. כלומר, החלבנה ריחה רע. למדנו, עסקנו בזה. הנטף מסלק את הרע, משאיר את הטוב. שחלת מהפך את הרע לטוב. אז שלושת הכוחות האלה ביחד, אומר הרב, ברגע שמגלים את כוחם בפרטיות, הם מתאחדים למושג אחד, כאילו לא היו כלל מתחלקים לפרטים. על כן חוזר עוד הפעם, השם הכללי, סמים. כלומר, הפסוק אומר ככה, אני מזכיר לכם, תראו בתחילת מקור ג', קח לך סמים. מה הם? תראה, זה נטף, שמסלק את הרע, שחלת שהופך את הרע לטוב, וחלבנה שזה הרע שמצטרף ומטפלים בו, כן? עכשיו, שלושת הכוחות האלה הם לא מופיעים אחד, 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 אלא הם צריכים להתקלל ביחד, להתחבר ביחד, ולהפוך להיות מין כוח, כי אם אתה לא מכליל את הרע, אז הוא נשאר רע. אם אתה מכליל את הרע ואתה מהפך אותו, ואתה מוציא ממנו את הלא טוב, ואתה משאיר את הרע שכן אפשר להפוך לטוב, והופך אותו לטוב, וכו'. ההכללה הזאת, כמו תראו, ארבעת המינים. ארבעת המינים, אנחנו צריכים לעשות אותם באגודה אחת, נכון? לקחת ארבעת המינים, לקחת שלושה, לא עובד, נכון? יופי, עכשיו, מה הסוד של ארבעת המינים? יש שם את הערבה, הערבה, כמו חלבנה. צריך להכניס את הערבה לתוך כלל ישראל, ובזה כולה אלה מחפרים על אלה, והקדוש ברוך הוא אומר שמי מתקדש וכולי על ידי העבודה הזאת. ועסקנו בזה בעריכות, מה העניין בזה? וגם אני מזכיר לכם שכל החלו של משיח זה איתפך חשוך עלי נהורה. ופה נמצא הסוד הגדול הזה גם קשור לכאן, אבל אנחנו לא נתרחב עכשיו יותר מדי, נחזור לנושא שלנו. אז אומר הרב בעצם ששלושת הכוחות האלה, קח לך סמים, מה הם? נטף, שחלת וחלבנה, סמים, הפרוס סמים, חבר אותם יחד. ואז לאן אתה מגיע? ולבונה זקה. לפי זה, הלבונה זקה זה המקיף שמחבר ביחד את העבודה הפרטנית של רע, שמסלקים ממנו את הרע, ושהרע שאפשר בו מתהפך לטוב, ובעצם כל העבודה הזאת ביחד, המקיף כאן היא הסקירה הכוללת, שמחבר את הכל ביחד, האור שכולל את כל זה, הגעת ללבונה. כלומר שללבונה יש איזה מעמד ייחודי בתוך סממני הקטורת. בואו נמשיך הלאה, ואומר הרב, על כן חוזר עוד הפעם השם הכללי, סמים. ומתוך שהכל צריך להגיע עד התחום המעשי, הרי כל הקטורת הזאת, זה לא בבית המדרש. זה צריך להגיע לחיים. אז מכיוון שזה מגיע לתחום המעשי, במה שמתקרב לגבולים, למעשים וחומריות, עכשיו ברגע שאתה מגיע למעשים לחומריות, יש שם דברים שאינם זקים. הרי אתה בא לעשות קטורת, לאן אתה הולך? למקום שיש קליפות, דברים לא טובים, נכון? ללקט את הטוב, לקשור אותו בחזרה אל הטוב, ולהפוך את הרע לטוב וכולי, ולהפוך חושך לאור. יש שם דברים שאינם זקים. צריכים לפרט שבקדושת הקטורת ייכנס רק מה שהוא זך. ולבונה זקה. סליחה, אבל אמרת לבונה זקה, לא אמרת קטורת זקה. הרב כבר אומר מה, לא הבנת מה אמרתי קודם? הרב אומר לך, תבין טוב, הלבונה זה האור הכללי של הקטורת. זה לא פרט, פרט, פרט. מעבר לזה שהלבונה היא אחד מהפרטים של הקטורת, היא האור המקיף. לכן יש 11 סממנים בקטורת. כי יש 10 פרטים, ואור אחד מקיף. המקיף הזה זה הלבונה. אז הלבונה היא בעצם סמים ולבונה. קר לך סמים, נטב שחלת וחלבנה. סמים שכולם נכללים ביחד. לבונה, אבל זקה. אל תחשוב שאנחנו נכניס רע כמו שהוא לטוב. לא, לא, לא. רע שהוא רע גמור, נסלק אותו. רע שניתן להופכו לטוב, נהפוך אותו לטוב, נסלק את הלא טוב, ונכניס אותו בזקות שלו, לא חס ושלום, שהרע נכנס לפה, מתאזרח לו על החמנה ניצלן על הספה. לא. זה צריך להיות עבודה זקה, אבל שימו לב על הדרך, שמה זה הלבונה לפי זה? כל עבודת הקטורת, המקיף שלה, הכולל שלה, ההכללה, כשאתה מסתכל על כל הקטורת ביחד, אתה מדבר על הלבונה. לכן אתה אומר לבונה זקה, כי אתה רוצה להגיד שהקטורת, למרות שהיא מתעסקת ולהוציא את הטוב מהמקום הלא נעים, היא צריכה להיות זקה, כי רק מה שזך יתחבר אל הקטורת. עכשיו שימו לב. גם ובזיכין קודמי לתמיד של בין הארבעים, שגם את זה אנחנו רואים בבוקר, באביי, הווה מסדר סדר המערכה, משמע דגמרה ועליבד אבא שאול, ומתחיל סדר את סדר העבודה, אז שם כתוב ובזיכין קודמי לתמיד של בין הארבעים. אומר הרב קוק, למה הכתרת הבזיכין כותר, עם הלבונה קודמת לתמיד של בין הארבעים? אומר ככה, שפעת הברכה לפרנס ולחלקל את היצורים, כלומר מאיפה בא השפע לפרנסה? חלקל את כל העולם, לשמור את הווייתם החומרית ואת תפקיד חייהם הבא על ידי לחם הפנים. לחם הפנים זה כאילו שורש מעיין החיים לכל התזונה העולמית, לכל הקיום החומרי העולמי. שמתרכז בנקודת קדושתו, כלומר כל הברכה הזאת, השפע הזה שהולך ללחם, מתרכז בנקודת קדושתו על ידי הבזיכים, כי יש בהם את הלבונה. ראויה היא להיות קודמת לתמיד של בין הארבעים. למה? כי תמיד של בין הארבעים הוא כוח הקודש המתאגד עם הייצור בהיגלותו. כלומר, התמיד של בין הארבעים כבר יורד ליצורים עצמם. אתה קודם צריך להביא את הברכה, ואחרי זה עם התמיד של בין הארבעים לרדת ליצורים עצמם. שהבזיכים משרים בהם את הברכה, על כן הבזיכים קודמים. אתה לא יכול להקריב תמיד של בין הארבעים בלי להביא את הבזיכים עם הלבונה, כי הלבונה היא זו שמביאה את כל הברכה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים ואומרים אם ככה, יש לנו פה לבונה במנחה. במנחה ראינו שהיא לא נבללת. למה? אפשר להגיד, תקשיב, זה היסוד העליון, המקיף, לכן היא לא נבללת. כי מה נבלל? הפרטים נבללים. אבל יש גם משהו שהוא הסך הכל של כל הסיפור של המנחה, וזה הלבונה. אבל עדיין אנחנו לא מבינים למה זה הזכרתה. בסדר, הבנתי, הלבונה היא היסוד הכללי. שכולל את כל המנחה, שכולל את כל הקטורת, שמביא את הברכה מהשפע העליון אל הלחם, שנותן ברכה על ידי תמיד של בין הארבעים לכל העולם. הבנתי, נפלא, מדהים. למה הזכרתה? מה זה הזכרתה? מה אתה רוצה במילה הזכרתה? אז בואו נמשיך, תראו. הפסוק בשיר השירים, מקור ד', שיר השירים פרק ד', עד שיפוח היום ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. אז כבר שאלנו מה זה שני מקומות פה. זה הרי אותו מקום בדיוק. אתה קורא לו הר המור, גבעת הלבונה. אז יש הרבה מדרשים שאומרים זה ירושלים, זה בית המקדש. שזה כביכול לא אותו מקום, כן? אותו מקום, אבל לא... שזה כאילו יש כניסה יותר ירושלים ובית המקדש. יש כאלה אומרים הר המור ירושלים, יש כאלה אומרים בית המקדש, ולהפך עם גבעת הלבונה. בכל אופן, תראו מדרש במדברה בתת. תני אמר רבי שמעון, בדינו שתהה מנחת... רגע, לפני שנמשיך, סליחה. עד שיפוח היום ונסו הצללים. מה זה? איזה יום צריך לפוח? איזה צללים צריכים לנוס? ומה הכוונה אלך לי אל הר המור? ואל גבעת הלבונה, ולמה לא גבעת הקציעה? מה, יש לא סממן בקטורת? אז זה כבר ראינו שהלבונה היא סממן כולל, היא כללית, כן? היא הנשמתיות, היא המקיף של כל הקטורת, והיא המקור השפע והברכה של כל הלחם. אז ראינו כבר גם בקטורת וגם ראינו במנחה, שגם שם היא הצד הנשמתי, העילאי, שלא נבלל עם המנחה עצמה. בסדר? אז לכאורה לפי זה אפשר להגיד, לכן זה גבעת הלבונה, כי היא בצד הכללי של בית המקדש, בצד הכללי של העבודה, לא בפרטים. אז בשם הכללי קוראים גבעת הלבונה. בסדר, ומה זה עד שהפוך היום? ונעשו הצללים. איזה צללים? על מה מדובר? אומר המדרש במדברה בתת, תניא אמר רבי שמעון, בדינו שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה, כדי שלא יהיה חוטא נזכר. נגיד אישה סוטה, ואני מזכיר שאישה סוטה זה לא הוא חושד בה, כן? זה מקרה שבעל אומר לאשתו ובפני עדים, יש מחלוקות, בפני עדים, איך, כמה עדים, עזבו, לא ניכנס לפרטים. הוא אומר לאשתו, תשמי, את התייחדת עם גבר זר, מה השתגעת? אני עכשיו מקנה לך, אני אומר לך, את לא נסתרת עם גבר זר, לא מתייחדת עם גבר זר. עכשיו, ייחוד לא עושה אישה על בעלה, אם לא קרה שם כלום. אם קרה שמה, נאסרת על בעלה. אם לא קרה כלום, לא נאסרת על בעלה. עכשיו, הוא אומר לה, אל תתייחדי, הולך את האישה הזאת, ומתייחדת שוב עם גבר זר. זה נסתרה. זה נקרא נסתרה. הוא הזהיר אותה, ואמר לה על, והיא כן, הלכה התייחדה עם גבר זר, ייחוד שעשו. אבל ייחוד לא אוסר. מה אנחנו יודעים מה היה מאחורי הדלת? עכשיו, הבעל, מבחינתו, בדור שלנו, כבר היה שולח אותה, באה התורה ברחמיה, ואומרת, רגע, אני נותנת לכם מנגנון ניסי, פלאי, שיכול לברר האם קרה משהו מאחורי הדלת הסגורה עם העבריינית הזאת, שעשתה משהו לא ראוי, כן? האם קרה משהו מאחורי הדלת הסגורה או לא? וזה בעצם סיפור של סוטה, למה אני מפרט? כי כל כך הרבה חוסר דעת יש היום, שאנשים ברדיו משתמשים בפרשת סוטה, דבר נגד התורה. היום בדור הזה לא היה סוטה, לא נעליים, אישה מתנהגת ככה, היה מגרש אותה והולך. התורה ברחמיה אומרת, רגע, ייחוד לא עשר אישה על בעלה, בוא נראה אם קרה משהו מאחורי הדלת או לא, איך תדעו? אתן לכם את כל הפטנט הזה של אישה סוטה. בכל אופן, היא צריכה להביא מנחה, מנחת קנאות. המנחה הזאת היא מנחת חוטא בעצם. אז היא לא מביאה שמן, לא מביאה לבונה. אז אומר רבי שמעון, למה, מה, אתה נותן לה פרס, שתוציא הוצאות, שתביא שמן, שתביא לבונה. אומר, לא, לא מגיע לה, למה? שלא יהיה קורבנו מהודר. זה מהדר את הקורבן. דבר אחר, לא ייצוק עליו שמן, למה? שהשמן אורה לעולם. מתחבר ככה יפה גם לדברי האלשיך, כן? כלומר, האלשיך מתחבר יפה לפה. אומר המדרש, השמן אורה לעולם, שהכתוב קרא, או יצהר, והיא אהבה את האפלה, כלומר, כי היא נסתרה עם גבר זר, אהבה את האפלה, לא יהיה אורה במנחתה. אז פה ממש רואים שוב במדרש, ככה בצורה ברורה, שהשמן פירושו אורה. ולא ייתן עליו לבונה, למה? שהלבונה זיכרון, קודם כל שימו לב שעוד פעם המדרש ללבונה קורא זיכרון, ואנחנו עדיין לא מבינים למה, שהלבונה זיכרון לאימהות, שנאמר, אלך לי אל הר המור, אלו אבות העולם, ואל גבעת הלבונה, אלו האימהות, וזו פרשה מדרכיהן, לא התנהגה בצניעות, לא יהיה זיכרונן של האימהות בקורבנה, שהלבונה קרואה זיכרון. אז יש לנו פה ככה, גבעה למה? כי זה האימהות. לעומת זאת, הר זה האבות. אז לכן לאותו מקום קוראים הר, קוראים גבעה. אבל צריך להבין למה. למה לא גם האבות הר וגם האימהות הר? למה האימהות נקראות גבעה? שזה הר קטן יותר. למה? עכשיו, גם צריך להבין, גם פה אנחנו רואים, הלבונה קרואה זיכרון. גם פה המדרש אומר, זה זיכרון. מה העניין עם הזיכרון הזה? יש עוד מדרש, שיר השירים רבה ד', תראו בסוף מקור ד', אלך לי אל הר המור, זה אברהם, שהוא ראש לכל הצדיקים. ואל גבעת הלבונה, זה יצחק, שנתקרב כקומץ לבונה על גבי המזבח. שימו לב לביטוי, כקומץ לבונה על גבי המזבח. אז זה יצחק, אבל יצחק מדעתו גבורה. כלומר, הר המור זה התפשטות של חסד. גבעת הלבונה, מה זה? צמצום של גבורת יצחק. זה צמצום, אז למה האימהות? איך האימהות קשורות לצמצום? צריך להבין. אבל יצחק זה הלבונה. אם יצחק זה הלבונה, אז יצחק זה גבורה, גבורה מעשית, צמצום. אתה אמרת לי לבונה זה מקיף. אבל רגע אחד, לבונה מקיף אמרנו של העשייה. כלומר, הכוח הכללי שבתוך עולם העשייה. אז כדי שאנחנו נוכל להתחיל להבין מה קורה פה, בואו ניכנס לגמרא מגילה שמדברת על המפגש בין המן הרשע למרדכי היהודי, כשהמן מתחיל ליפול, והפלא ופלא, מה מתרחש שם? בואו תראו איתי ביחד, מקור ה', מגילת את זין עמוד א', ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. אזל, כלומר, הלך, אשכחי דיית ורבנן קמה, כלומר הוא מוצא את מרדכי היהודי, נותן שיעור, יושבים החכמים לפניו. עכשיו תראו איזה יופי, מרדכי נמצא במצוקה שאי אפשר לתאר, נכון? וכשהוא בא לדבר איתו, מה מרדכי עסוק? רבנו שלמה, במה הוא עסוק? נותן שיעור, מה? ברור, מה? נותן שיעור, כן. אני זוכר, לפני איזה שנתיים, איזה יהודי אחד אומר לי, אני לא מבין, היום הבחירות, הבוקר נתת שיעור. מה, מה ציפית? שלא ניתן שיעור? מה רוצה? זה מרדכי, להבדיל, כן? אז מרדכי היהודי נמצא בגזירת שמד, חמנה לצלן, מגיע אמן, איפה הוא מוצא אותו? נותן שיעור. אין? אז תראו, ויקח אמן את הלבוש ואת הסוס, עזה על אשכח את דיית ורבנן קמה, ומח ולהוא הלכות קמיצה לרבנן. מרדכי מלמד אותם הלכות קמיצה, איזה קמיצה? הקומץ מן המנחה. ברור שהלכות קמיצה זה הקומץ מן המנחה, ולא לקמוץ את הלבונה, כן? זה הלכות קמיצה, זה לא רק הקומץ, זה לקמוץ את הסולת והשמן הבלולות, ואת הלבונה לא! טלבונה לא לקמוץ, והוא מראה להם דוגמה ככה עם האצבעות, מחווילה, הוא מראה להם איך קומצים משלושת האצבעות האמצעיות וכו'. למה דווקא הלכות קמיצה? מה, מה יש בקמיצה? דווקא הלכות קמיצה? הלאה, כיוון דחזי מרדכי, מרדכי רואה את המן, ככה בא עם הסוס, זה, אומר, וואו, וואו, וסוס מפואר, אמר לו לרבנן, היי רשיעה, הרשע הזה, למיקטל נפשי כעתה, הוא בא להרוג את חמנה אצלן, את מרדכי, זיל מקמה, לכו, לכו מפה אתם, דילות תיקבו בגחלתו, שלא גם אתם, לא יודע מה יעשה לכם. באיש עתה נתעטף מרדכי, הוא מפסיק את השיעור, מתעטף, וקם לצלותה, עומד, מתחיל להתפלל. טוב, עתה המן, מגיע המן, עכשיו מרדכי כביכול לא יודע מה הסיפור, כן? בא המן, ויטיב לקמיו, יושב, עכשיו, לפי יטיב לקמיו אתם מבינים, שהתלמידים לא היו פחדנים ולא הלכו. מרדכי דאג, קם מהר, התעטף, התחיל לעמוד להתפלל, אבל התלמידים לא הלכו. בא המן, מתיישב עם החבר'ה, כי הרב מתפלל, הוא לא יכול להפריע לו עכשיו, כן? אז אתה המן, ויטיב לקמיו, ישב לפני התלמידים, ואוריך, חיכה ככה, עד הסליק מרדכי לצלוטה, עד שסיים מרדכי את תפילתו. אמר להו, במה יסקיתו? אמרו לה, בזמן שבית המקדש קיים, מן דמנדב מנחה, מה הייתי מלא קומצה דסולטה ומתכפר לה? אמרו לו, תשמע, שאל אותם, במה עסקתם? אמרו לו, תשמע, שבית המקדש קיים, מי שמביא מנחה, מביא מלא קומצו סולט, קומץ מהמנחה, הכהן ושם על המזבח, וזה מתכפר לבעל המנחה. אמר לו, אתה מלקום צקים חדיד חו ודחי עשרה אלפי קיקרי כספה דידי, בא הקומץ שלכם, מלוא קומץ, שלוש אצבעות ככה של קומץ שלכם, ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. שמעתם? גם כשאנחנו מדברים על זה שצריך כסף כדי להוציא לפועל כל מיני רעיונות וכו', לא לטעות, לא הכסף שולט בעולם, לא. בא מלוא קומץ מנחה, ודחה, אמן אומר, אמן, אמן בנפילתו, הוא היה אחד שמבין עניין וכל מיני עניינים רוחניים. אז הוא אומר, בא הקומץ שלכם, ודחה 10,000 כיכר כסף של אמן. אז כלומר, אמן תולה את זה בקומץ הזה. מה זה הקומץ הזה? אומר עד שהלכות קמיצה, דורש בניינו של יום, ב-16 בניסן היה, הוא יום תנופת העומר, זה יום תנופת העומר. הרי ב-16, הצום היה בליל הסדר, ויצא הלאה, שלושה ימים, כן? אז המן הופיע, מתי? צריך 16 בניסן. עכשיו, צריך לעשות תנופת העומר, כלומר, זה יום של תנופת העומר, אז עוסקים בעניינים של תנופת העומר, ושם בתנופת העומר מביאים גם מנחה. עכשיו, מאוד מעניין, כי היה אפשר לעסוק בעומר עצמו, הוא עסק בהלכות קמיצה, במנחה שבאה עם העומר, כן? העומר עצמו זה גילוי שכינה כלל ישראלי, זה ברור. מה זה הקומץ? אז תראו, בואו נתחיל קצת, לפתוח קצת את הדברים, כדי שאפשר יהיה ככה כבר להתחיל ליהנות, אז שימו לב, תראו. מה זה קומץ? המילה קומץ פירושה לקמץ, נכון? לצמצם. יש לנו בניקוד, יש לנו קמץ. מה זה קמץ? זה הכתר העליון. איפה שהאור נמצא, אבל הוא קמוץ. הוא סגור, עוד לא רואים אותו, כן? זה הכתר העליון. אחר כך בא חוכמה, זה הפתח. נפתח, מתחיל האור להעיר. עכשיו, יש לנו קומץ גם כשאתה יורד למציאות הקמוצה הכי נמוכה, הכי ארצית, איפה שהכתורת מסתובבת. המנחה, מנחת הדל, יש לה מעלה עצומה בגלל שהדל בא, נכון? כי הוא רק אני והביא את נפשו. אבל בגלל זה, זה גם יורד עד איפה? עד המקום הנמוך שהדל הזה נמצא בו. הקומץ פירושו צמצום. צמצום, אור, האין, סוף, אל תוך המציאות הארצית. זה הקומץ. אומר להם המן, היכולת שלכם לצמצם אור אין סוף לתוך המציאות הארצית, ניצח את 10,000 כיכר כסף, שזה מבטא את שיא החומריות, שיא הגשמיות, שיא הכסף, כן? זה בעצם המן, המן הרשע אומר. עכשיו שימו לב, לפי זה אנחנו מבינים שקומצים את הסולת והשמן. למה? כי זה מבטא את האור שיורד אל תוך המציאות הקמוצה המצומצמת. אבל את הלבונה אל תקמוץ. למה? כי הלבונה היא נציגות האינסוף בתוך המציאות של הקמיצה. כשאתה קומץ, כשאתה יורד ליצחק, לגבורה, ללבונה של יצחק, לצמצום, לגבורות, למציאות הארצית, כשאתה יורד לשם, אתה קומץ, נכון? אתה צריך לקמוץ כוחות, זה גבורה מה זה? צמצום, כיבוש. צריך לי, הגובר, הכובש שתצרו, כן? אז זה הקומץ, גבורה. אבל בתוך הגבורה הזאת צריכה להיות תפילת מנחה. מה זה תפילת מנחה? תפילת מנחה לכאורה זה התפילה, סליחו לי על הביטוי, הכי תקועה ביום. למה? שחרית, קמת ישר לבית כנסת, שלום, הסתדרת. ערבית, בערב, אתה יודע, אתה כבר בבית, ביישוב, בזה, בעיר, איפה שאתה גר, בבית, איך לערבית, שלום. מה זה מנחה? באמצע הטלפונים, באמצע העבודה, באמצע הלחץ, נפל המפסק הראשי, ומה אתה צריך עכשיו לעשות? סליחה, תפילת מנחה. מה? הלו, מה זה? אז זה, יש הרבה עריכות, שפת אמת מסביר הרבה עוד רבים, ענקים בעם ישראל, שבעצם מה עושה המנחה? אתה נמצא בעצם המציאות הקמוצה, הקטנה, המצומצמת, אתה עלול לשכוח איך קוראים לך. באה תפילת מנחה ומזכירה לך, וכאן מתחיל להתגלות הסוד של אזכרתה. הלבונה היא אור האינסוף שמופיע בתור האור המקיף בתוך הקטורת שיורדת אל מתחת, אל המקום הנמוך, אל המקומות הנמוכים. גם שם צריך שתהיה לך לבונה, שהיא תהיה זקה. לבונה, אל תערבב אותה. תשמור על השיעור הקבוע שלך. צריכה להיות לך לבונה זקה גם כשאתה יורד למקומות הכי ארציים. תפילת מנחה. השלה הקדוש אומר שבאמת יצחק אבינו, כשהוא היה שם על המזבח, הוא אמר, רגע, תראו מה זה יצחק אבינו. הוא אומר, אם יצחק אבינו זה עולה, צריך לבוא עם זה מנחה. איפה מנחה? תיקנתי תפילת מנחה. אז זה יצחק שעלה בתור לבונה. מה הכוונה? שבעצם בתוך המציאות של הגבורות והצמצום, בתוך המציאות הארצית הנמוכה, צריך להיות עוגן שמור, שלא נבלע לי עם המציאות, שאתה כאילו, הופ, מתרומם מעל המציאות, עכשיו מנחה. מה? תקשיב, יש פה עסקה, יש פה זה. עכשיו מנחה. עכשיו מנחה. פעלל מנחה? נמשיך. מה זה? זה כמו לעצור את כל המציאות הקמוצה, להתרומם על הלבונה, הזקה, הנקייה, התאורה, שלא נבללת עם המציאות, ואז משם לקחת אורות אל שאר המנחה, אל השמן, אל האור, הנבלל עם הסולת, שזה הנפש עצמה, שזה המציאות הארצית וכן הלאה. עכשיו, המז קשור גבעת הלבונה. עכשיו, לפי זה מאוד מובן למה לכנות את הר הבית, את בית המקדש, גבעת הלבונה. למה? כי זה הצמצום. זה התפקיד של בית המקדש, לצמצם את האור האינסוף, אז גבעת הלבונה. אבל למה גבעת? אז תראו איתי יחד, במקור ה', באמצע, ממש באמצע, שמות י' ז', ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. כמובן אנחנו צריכים להבין, למה הקמיצה הזאת עם הלבונה, קשורה למי? ללגבור על המן. כי הרי המן אומר, באה הקמיצה שלכם, ניצחה את ה-10,000 כיכר כסף שלי, למה דווקא זה צריך מול המן? ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב, שימו לב, על רוען, מחר אנוכי ניצב, למה לא אני? מה זה אנוכי? מחר אנוכי ניצב, למה ניצב? תגיד עומד, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומתי האלוהים בידי, יש פרשנים אומרים זה הר סיני, זה איך הר סיני נהיה פתאום גבעת סיני? למה על ראש הגבעה? מה זה ראש הגבעה ומתי האלוהים בידי? ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. התורה מדגישה לך את זה. זה לא במקרה הוא השתמש בביטוי הזה, אל תעשה עניין. תעשה ועוד איך עניין. ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. מדגישים לך את הביטוי הזה, ראש הגבעה, דווקא גבעה. מה רוצים מהגבעה? והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כאשר יניח ידו וגבר המלאק. מה זה הרמת ידיים הזאת? מה פשר הרמת הידיים? הלאה, וידי משה כבדים. לא קל להרים את הידיים. למה, מה קרה? אפשר להגיד, תקשיב, מה, להחזיק נשק בטול בצבא זה היה קל? לא, זה קשה להחזיק ככה הרבה זמן, נכון? אפשר, אבל בידי משה כבדים, זה משהו, יש פה איזה כבדות גדולה. ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. אפשר להתעלם מהפסוק המדהים הזה, והיא ידיו אמונה. ויחלוש יהושע את עמלק, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת, זיכרון בספר. מה עושה פה הלבונה? לא, זיכרון בספר. כן, הבנתי אותך, מה עושה פה הלבונה? הרי אמר לנו רשב"ם כבר בתחילת השיעור, לשון זכר, רגיל לומר בלבונה. וכן כתיב, מזכיר לבונה, הייתה ללחם להזכרה, הזכרתה. כתוב זאת זיכרון בספר, כי מחו עם חטא זכר עמלק. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. ומה ההמשך? כי יד על כסיה מלחמה על השם בעמלק מדור דור. אז אנחנו לא מבינים למה זיכרון בספר עם חטא זכר עמלק, יד על כסיה, פתאום יד, היד של משה ועכשיו יד על כסיה, מה רוצים פה? אומר המגיד וישרים, שזה המלאך שהיה מלמד את הבית יוסף, רבי יוסף קארו, פרשת בשלח מהדורה קמה, דאדקר לישראל זכותה דקבלת אנוכי השם אלוקיך. כאילו משה אומר להם, מחר הנה אנוכי ניצב על ראש הגבעה, מה הכוונה? אני הולך להזכיר את אנוכי השם אלוקיך שהיה על הר סיני. אני הולך להציב אותו, ניצב על ראש הגבעה. זוכר, אמרת לנו אנוכי השם אלוקיך, ואתם עמדתם, קיבלתם את התורה, אני מזכיר את אנוכי השם אלוקיך. טוב, אז למה גבעה? אבל תגיד על הר סיני. ממשיך, המגיד מישרים, ותו, אהה ניצב על ראש הגבעה. למה? כי גבעה רמיזה לכנסת ישראל. דאדקריה, גבעת הלבונה. אז הנה, מגיד מישרים מחבר את זה אחד לאחד. על ראש הגבעה, גבעת הלבונה, השכינה הקדושה, כנסת ישראל. עכשיו שימו לב, הגמרא בראש שנה י' א' מסבירה את הפסוק בשיר השירים, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, מדלג על ההרים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהות. זה קצת מעניין, כי לכאורה מה יותר קופץ, מדלג או מקפץ? לא יודע, למיטב הבנתי מדלג זה פחות ממקפץ, אני לא בטוח, אבל ככה נראה לי בעברית של היום. אז למה הוא מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות? עכשיו, יותר מזה, הרים זה אבות. הם הרים, גבעות, אמהות, כאילו, לכאורה זה כאילו גבעה, לכאורה היה אפשר לחשוב, זה פחות גבעה, זה הר קטן יותר. אז למה הרים אתה רק מדלג, ובגבעות אתה מקפץ? שימו לב חברים, גבעה זה כמו אמא. מה אמא עושה? אמא היא כמו אבא, אבל ההבדל הוא שאמא מתכופפת אל הילד. יורדת מהגבעים, יורדת לראש שלו איפה שהוא נמצא, מטפלת בו, עוזרת לו, שומעת אותו. ובגלל זה גם הילדים תמיד יחפשו את אמא, לא את אבא. כי אבא יושב לו אי שם בשחקים, בהרים, באולימפוס. אבל אמא, זה גם הר, אבל זה גבעה. גבעה, לא כי היא גבעה, היא באמת היא הר. זה אותו מקום, הר וגבעה זה אותו מקום בדיוק. אבל פה זה גבעה, היא ככה יורדת אל הילדים, אין משחקים של כבוד, אין שום דבר, אין אגו. אין, משפילה את עצמה... במובן עברית החיובית, לא משפילה השפלה, אלא מתכופפת. כן, מתכופפת אל הילד. יש בזה סודות גדולים בקבלה. מתכופפת אל הילד, מתכופפת. כן. אז זה גבעה. גבעה. מה זה גבעת הלבונה? הר המור אברהם אבינו. חסד, מתפשט, אורות וכו'. מה זה גבעת הלבונה? יצחק. כשהאור מצטמצם ויורד על המציאות הקמוצה, איפה שאתה נמצא. עכשיו, שמה יש לך את הקמיצה עצמה, שיש בה שמן. מה זה שמן? האור בתוך הקמיצה. השמן נבלע לי מסולת. השמן גם נכנס לתוך הקומץ, ואם הקומץ עולה למזבח, יש אורות בתוך המציאות הקמוצה. נכון? אבל באורות שבתוך המציאות הקמוצה, יש איזה אור כללי יותר, שהוא גם שייך למנחה, שייך לקטורת, שייך ללחם, לפרנסה, ללחם הפנים, שייך לכל הדברים האלה, ששלושתם בעצם יורדים למציאות הארצית למטה, כן? אבל בתוך כל המציאות הארצית הזאת, האור יורד כאור שהוא לבנונית שהיא שייכת למעלה, אבל היא גם יורדת למטה. וזה הלבונה הזקה. אז, אבל אנחנו צריכים עדיין להבין, ובפסוק במשלי י' ד', תסתכלו איתי יחד במקור ה', לקראת סוף הפסקה, משלי י' ד', חכמות נשים בנתה ביתה. מה זה חכמות נשים בנתה ביתה? לפי זה, מה זה לבונה? אבט, איבט, בגלל שהיא לא בראש מילה, אז היא בלי דגש. אז תכניסו את הדגש כדי שנבין, לבונה. זה לבונה, הבונה הזאת שבונה את הבית שלה, כן? אז זה לבונה. שתהיה בונה, כמו האימהות שבונות את הבית, חכמות נשים, בנתה ביתה. לבונה זקה. היא יורדת למציאות, היא זקה, אבל היא יורדת למציאות. הכי ארצית, טפלת בילד. ובאמת בנימין, שכוחה של רחל אמנו נמצא בבנימין, איך נקרא המקום של בנימין? גבעה. גבעה. בשופטים יוטט, ותבוא להם השם שצל הגבעה אשר לבנימין. ומה קורה כשכוח האימהות הקדושות לא מתגלה בעם ישראל כמו שצריך, שהלבונה הזקה לא בדיוק מופיעה זקה? מה קורה אז? פילגש בגבעה. במקום אימא בגבעה, פילגש בגבעה. כי גבעה זה הצטמצמות אור האינסוף, כשהוא יורד למציאות הארצית, בחינה כמו של אימא. לכן זה גבעת הלבונה, גבעת הלבונה. זה לא נקמץ, זה לא בתוך הקמיצה עצמה, זה יושב כאור מקיף, כאור כולל, כמו אימא שמקיפה את כולם, את כל הבית, חבקת את הכל, אבל זה גבעת הלבונה. ולכן בית המקדש נקרא גבעת הלבונה. עכשיו שימו לב, את צריך להבין את הזיכרון, והיה בעמלק זיכרון, ובישעיהו סמך וב, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא מרוצה מעבודת הקורבנות, כיוון שליבם לא איתו, אז הוא אומר, מלא מנחה, מי שמעלה מנחה, דם חזיר. מזכיר לבונה, מברך אבן. עכשיו, מה זה מזכיר לבונה? אז עוד פעם זיכרון הלבונה. אבל שימו לב, גם בעניין של עמלק, חוץ מכתוב זאת זיכרון בספר, אנחנו הרי עומדים לפני שבת זכור, דברים קפה, זכור את אשר עשה לך עמלק. זכור. אשר קרחה בדרך, מה זה קרחה בדרך? אז כבר אמרו הדרשנים, הוא אומר לך, הכל מקרה, אין שום דבר לא יורד מלמעלה, תעזוב אותך, אין קמיצה, אין צמצום, האורות לא יורדים. אתה צריך למחות את זכר המלאק, את התפיסה המלאקית שטוענת שאין זכר למעלה, אלא הכל פה 10,000 כיכר כסף, פה למטה. לא תשכח. עכשיו שימו לב, לפי זה, המלאק נלחם בדיוק בקמיצה. הוא טוען שהכתורת לא מורידה אורות לתוך המציאות הרעה. רע זה רע ושלום. הלחם, הפרנסה, 10,000 כיכר כסף, אין בו בזכרי לבונה מבחינתו. המנחה של הדל הוא דל ואין לו כסף, שלום. אל תספר לי שם על קומץ, על אורות, על לבונה שיושבת בתוך מנחת הדל. יאללה, יאללה, יאללה. אתה דבר איתי על כסף, שלטון, פרגמטיזם, וואללה, זה דבר. אז בעצם מה זה נקרא זיכרון? הלבונה באה להזכיר לנו, להזכיר לנו בתוך המציאות המאוד קטנה, מאוד קטנונית, מאוד ארצית, מאוד נראית מאיימת, מאוד נראית בלתי מושלמת במילים עדינות, באה להזכיר לנו את שם השם בתוך המציאות הקטנה המצומצמת. ובעצם המן מבין שזה מה ששבר אותו, וזוהי המלחמה עם המלאק. המלאק תמיד יגיד, לא, האור לא יורד, ואנחנו צריכים להראות שהאור יורד לתוך המערכות הכי ארציות. ולכן, באסתר ט' נאמר, והימים האלה, על פורים, והימים האלה נזכרים ונעשים. שמים לב? ככה המגילה מסתיימת. סוף פרק ט' שמה. אחרי זה יש פרק י' גם הפסוקים, אבל ממש לקראת הסוף. והימים האלה, ימי הפורים, נזכרים ונעשים. מה זה נזכרים ונעשים? וזכרם לא יאסוף מזרעם. למה? כי זאת הלבונה של הלכות קמיצה של מרדכי. באה הקמיצה שלכם וניצחה 10,000 כיכר כסף. נזכרים ונעשים. ככה צריך לעבוד. זכירת שם השם ולעשות. לרדת אל כל העשייה מתוך האמונה. זאת הדרך. עכשיו שימו לב, צריכים קצת להזדרז, אז תראו איתי ביחד במקור וב, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה זה עד שיפוח היום ונעשו הצללים. אז בואו נעשה בזריזות. הגמרא בעבודה זרה י"ג עמוד ב' אומרת, אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים, ואחד מהם זה לבונה, עבודת כוכבים, דווקא את הלבונה לוקחים לעבודה זרה שלהם. אז אם הם לוקחים את דווקא את הלבונה, סימן שבלבונה נמצא עיקר העניין. אז כבר הסברנו הרבה למה, אבל בואו נראה עליו. אומר זוהר, שמות י"ז עמוד א', עד שיפוח היום, קודם דיפוח ההוא יום הדאומין, כלומר, מה זה איזה יום? יום זה כמו הערה, אור, שלטון של אומות העולם. אז לפני שיפוח היום של אומות העולם ונסו הצללים, אלו, אני ישר אתרגם, אלו השלטונים דשלטו עליהו. כלומר, איזה צללים? הצללים זה צללים של שלטון אומות העולם, ששולטים על ישראל. אז עד שיפוח היום ונסו הצללים, כלומר, שיעבור שלטון הגויים, אלך לי אל הר המור, אמר קודש בריחו, אלך לי לנערה אומות מירושלים, דהו הר המור, ואל גבעת הלבונה דבי עם הקדשה. במילים אחרות, לנער, לסלק מהר הבית, מירושלים, מעם ישראל, לסלק את שלטון אומות העולם. זהו זה. אין שום שלטון של אומות העולם בהר הבית. לא וקף ולא נעליים. פה יש עם ישראל, מדינת ישראל, ריבונות ישראל. זה עד שיפו החיוב ונסו הצללים. ולפי זה אנחנו מבינים שהלבונה יש לה תפקיד בגאולה. כי כל עוד אומר הרב קוק באורות התחייה נון בית, כל עוד אפילו הדברים הטובים בנויים מתחת לפני הקרקע על כל מיני לכלוכים, קומבינות, דברים לא טובים, לא תבוא גאולה. גאולה תבוא כשהמנוע שלך, כשגם הכוחות שמאחורי הקלעים שמביאים לך את התקציבים ואת כל הזה, גם הם יהיו כוחות טובים. וזה אומר לנו הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ו, ונבחרה הלבונה לטוב ריח השנה במקומות אשר בהם ריח הבשר הנשרף. איפה שיש בשר נשרף, זה ריח כזה על האש, אבל בעוצמות, כן? צריך לבונה, להרגיע את העסק, שלא יהיה יותר מדי בשרנות. וגם בשלה לפסחים, הצעה שירה היי, על כן הזכיר לבונה, כי אומרים שלבונה מגרש כוח המזיקים שהם שור מועד. שור מועד זה כינוי לתרבויות של עבודה זרה. זה מה שמגרש אותם, דווקא הלבונה. ואומר הרב קוק בקובץ ה' קמ"ז, ניצח ישראל את המחבל התוהי, כלומר האמונות שהיו הפגניות של עובדי עבודה זרה הקדומים. גירש את החושך באורו הגדול, ישראל, באורו הגדול של ישראל, מרוח הזוהמה הקדמוניה מהפגנים, יצאה האמונה בצורתה הפראית ותהי למשול עמים. הוא רומז פה לדת שיצאה מעבודה זרה, העבודה זרה החדשה, כן? וזאת הצועה הרותחת שחוצפת ליעוג על דברי חכמים נתחברה לה, הייתה למאכל תאווה לנפשות, דדמיין מאיהו הרוחניים למאיהו דבני נשה. וכן יראה עגל, כלומר לכאורה גם עם ישראל יהיה בתוך כל הסיפור הזה, שסביבו יהיה עולם שכולו עטוף במין נצרות משוכללת, שבנויה ככה כאילו היא תורה ישראלית, והיא לא. עד יפוח היום ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור ולגבעת הלבונה. הרב לא הסביר מה, אבל בזוהר אנחנו רואים בדיוק מה המקור של הרב. עכשיו, מה אנחנו לומדים כאן? אנחנו לומדים שכשעם ישראל רוצה היום להגיע למצב של ריבונות ושלטון בארץ ישראל, ובסך הכל לחיות את חייו בלי שהוא יהיה משועבד לאומות העולם, לסלק את אומות העולם מכל המקומות שהם נדחפים אליהם כמו הר הבית, והם לא צריכים להיות שם, יכולים לבוא להתפלל, אבל לא שלטון וריבונות. אז מה עם ישראל צריך לעשות במצב הזה? לבונה. מה פירוש? העשייה שלך צריכה להיות כזאת שיש לה עוגן, שאתה כל הזמן זוכר ומזכיר את שם השם בכל העשייה שלך, ולא נופל למקומות נמוכים, כי יש עוגן של הלבונה הזקה. חזקו ואימצו.